Top. השיעור שלנו פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, כ' בחשוון, יום חמישי, תשע"ה. פותחת התורה ואומרת, ויהיו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. תסתכלו כולם ברש"י שנמצא לפניכם, ומי שיש לו, היו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים. רש"י קשה לו, מדוע התורה מפרטת? כשהתורה לכתוב, היו חיי שרה 127. למה לכתוב 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים? מספר שנות החיים. אפשר לכתוב פשוט, היו חיי שרה 127 שנים. רגע, יפה. אמר, יוד והסגנון הוא שונה, סגנון הוא מיוחד, כי הוא מחלק בין, שימו לב, בין 100 לעשרות וליחידות. 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. כלומר, יש לנו יחידות, עשרות ומאות, כל אחד בפני עצמו. וברור מה לכל ספק, שבכל 100 יש 10. כי 10 עשרות זה 100. וברור שבעשרות יש יחידות, כי כל 10 מ-1 עד 10 זה 10. לכן ראשי שואל, מה פתאום? מה מיוחד? מה התורה עושה לנו שלנו בפירוט הזה? אומר רש"י ומביא דברי חז"ל, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל. כלומר, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. כלומר, כל יחידה פה במספר המאות, העשרות והיחידות, בא ללמד דבר בפני עצמו. המספר 100 בא ללמד, המספר 20 בא ללמד, והמספר 7 בא ללמד. אומר רש"י, בוא נראה מה הדברים באים ללמד. בת ק', בת 100, כבת 20 לחטא. כלומר, כמו שאדם הוא בן 20, הוא צעיר, וחטאיו, אם יש, הם ספורים. אדם בן 100, הוא אומר, הוא כבר בטח, ודאי וודאי, שמספר חטאיו הם כפול 100. כי הוא עשה עוד ועוד חטאים במשך השנים, והם התווספו כמו מצוות. אבל זה הלך ותפח בדרך העולם. אומר לך, לא, זה שרה שהייתה בת 100, מספר החטאים היה זהה כאילו היא עכשיו בת 20. זאת אומרת שזה לא הלך ותפח, זה הלך וקטן, אם בכלל. הלאה, מה בת חף לא חטאה, שהרי אינה בת עונשין? כלומר, עד גיל 20, הגמרא אומרת, ממתינים לאדם ולא דנים אותו על פי מעשיו. לאחר גיל 20 מתחילים לדון אותו על פי מעשיו. כך היה כשהיא הייתה בת 100, דהיינו לפי דברי רש"י, דברי חז"ל, שרה הייתה נקייה מחטאים בגיל 100. זה לא חטא. ברור לנו שאם כן היה חטא, יש לה תשובה. כשהגיע לגיל 100 לא היה מה לעשות תשובה. זכורני בלוויה של אשת גדול ישראל, תלמיד חכם עצום, עליו השלום, זכותו תגן עלינו הרב, אוירבך. אשתו, כשהיא הלכה לעולמה, ודיברנו פעם, הזכרנו את זה, אחר שנגמרה הקבורה, המנהג שאנשי חברה קדישא והמשפחה מכירים, מבקשים מחילה מהנפטר, שאם בחיים המשותפים ובדרך דרכי הטהרה פגעו בכבודו, אז מבקשים מחילה. והרב לא אמר דבר. פנה אליו נציג חברה קדישה, אמר לו מורנו ורבנו, עכשיו צריך על פי מנהג ישראל לבקש מחילה מן הנפטר. אמר הרב, אין לי על מה לבקש מחילה, מעולם לא פגעתי באשתי. אז אני לא צריך לבקש כלום. האם זה טבעי? לא. יכול להיות שכן היו דברים אלו וכאלו, אבל באותו רגע הוא ביקש מחילה, זה נגמר.
זה ביקש בזה?
לא, לא יודע על מה.
זה לפי דעתו אין לו על מה.
לא, אבל הוא יודע מה קרה בתוך הבית.
זה אם היא נפגע ואילה אמרה לה?
אדם יודע מה קורה בביתו. הוא אמר, אני אין לי מה לבקש עכשיו מחילה, הכל נגמר, הכל בסדר. לכן שרה נאמר עליה 100 שנה בתקוף בת 100 בליחה. טוב, למה כתוב 20 שנה? הוא בת 20 כבת 7 ליוף. בניגוד למה שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שהיוף ימושך את העיניים ומגרה את היצר, אבל היוף היא הוא חולף. ואדם בן 20, אותו אדם בגיל 100, כמעט ואין שום דמיון או זכר למה שהיה פעם, כי השנים עושות את שלהם. שרה בת 100 הייתה כמו בת 20 ליום. שני חיי שרה כולם שווים לטובה. כלומר, אם אדם מסתכל לאחר 120 שנה אחורנית, כל מה שעבר עליו בחיים, אדם יכול להצביע האם אלו דברים שאומר, אלה היו דברים רעים. בסיכום, אצל שרה בהסתכלות, סיכום אחורי, לראות מה היה לנו, הכל היה יותר. ראשי צריך להסתמך בפירושו לא רק על רוח הקודש, אלא גם דברים שיש להם מקור, והמקור לעניות דעתי נמצא בתהילים. דוד המלך קדם לראשי, וכותב דוד המלך בספר תהילים, בפרק ל"ז בפסוק י"ח, יש פסוק: יודע השם ימי תמימי ונחלתם לעולם תהיה. בבקשה, הקדוש ברוך הוא יודע את דרך ההתנהלות, ההתנהגות, התפעול וחיי היום יום של התמימים, ופה מובן תמימים, מובן של שלמים, ונחלתם לעולם תהיה, נשמרת להם נחלתם, שומר להם נחלתם. זה הפשט. המדרש אומר, או לפני המדרש, והפשט עולה שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם, על התמימים, על השלמים, השלמים ביראתו, השלמים במצוותיו, השלמים במידותיהם, שלא יצטרכו או יפגשו רע בחיים. הוא שומר עליו. אחד מהדברים הקשים לאדם זה שהוא צריך למכור את נכסיו בגלל צרותיו כדי לחיות. לכן הקדוש ברוך הוא שומר עליהם שלא יגיעו למצב הזה שבו הם יאבדו את נכסיהם, נחלתם לעולם תהיה. המדרש אומר, שאצל שרה בא לידי ביטוי דבר נוסף. המושג האנושי הפשוט שצריך להיות אצל כל אחד ואחד מאיתנו זה חשבון נפש. שרה בסוף ימיה, כשהיא כבר הולכת ומסתלקת מן העולם לאחר 127 שנה, התבונן רגע בהיסטוריה של שרה. מי זאת שרה? מאיפה היא באה? כי עד היום התעסקנו בעיקר באברהם. אברהם ויצחק, בפרשת העקדה. קראנו פעם אחת בתורה על דברים של שרה בנושא גירוש הגר וישנה. אבל מה עוד מסופר לנו על שרה באופן נרחב? שום דבר.
היה משהו, אבל עם המשתה, שניקה הרבה תינוקות.
כן, אבל קצר, לא באופן כללי עליה, אלא משהו שהוא נותן תיאור מצב, זאת אומרת, צחוק עשה לי אלוהים, כן? כן, הדיקה בנמסה, טוב. שרה יוצאת עם אברהם אבינו, מחרן. שרה היא באה מבית עבודה זרה, כמו אברהם. שרה היא אשת אברהם, מוכנה ללכת אחר בעלה למקום לא ידוע. שרה מוכנה לעבור את כל התלאות של לעמוד נגד כל העולם כולו ולהגיד השם הוא האלוהים. שרה הולכת ממקום בטוח למקום בלתי ידוע, והיא לא בת 12. עם אברהם בן 100, שרה בת 90. אישה מבוגרת. תראו כמה קשה היום להגיד ליהודים בגלות הארורה של אמריקה ובגלות הגואלית של אירופה, בגילים המתבגרים לעלות לארץ. קשה לנו שפה, פרנסה, שכנים, התרגלנו. נגיד לשרה, בואי, הולכים, כי השם ציבה, היא באה והולכת. עוזבת את ביתה, את משפחתה, את חברותיה, את עולמה. צריך גם לחשוב מה עובר עליה, במקביל. ושרה הולכת. הולכת בשלמות, בלב שלם. כי דבר השם היה אל אברהם בעלה. היא הגיעה לארץ ישראל, אבל בדרך לטעות, יורדים לפלישתים, לשעב, היא נחטפת, נלקחת בכוח לבית המלך. שמנסה לקיים את היחסי אישות. זאת שרה. חוזרת בחזרה לאברהם, מקבלת בשורה לא נורמלית, לא טבעית, לא הגיונית. מגדלת את הילד הזה, שנולד בנס בהבטחה אלוקית, והילד הזה נלקח לעקדה. זאת שרה. זה לא סתם אישה שבצל, אישה שהולכת עם אברהם צעד אחר צעד. ראשי בא ואומר לנו, אם כל מה שהיא עברה, יודע השם דרך פנימי. אין בה ולו לרגע אחד, שנייה אחת, ירהור מחשבה, שמה כל מה שנאמר להם לא נכון. אולי, אולי אברהם אבינו דמיין. לא, נשלמה. בואו לא נשכח שהנחלה הראשונה בארץ ישראל שנקנית בקניין מלא זו מערת המכפלה. אבל בואו רגע ונעמיק ונתבונן מה זו מערת המכפלה ונוריד רגע את העיבוד שלנו וניקח את זה לתיאור האמת. מערת המכפלה זה בית קברות פרטי של אברהם, יצחק ויעקב. מישהו חולק עליי? זה מקום קבורת האבות והאימהות, חלקה של בית עלמין. זו מערת המכפלה. ברור שיש קדושה, אבל מה זה? זה בית עלמין. וזה מעניין ומסקרן ומצריך עיון מדוע הקניין הראשון שנעשה בטאבו של ארץ ישראל זה בית עלמין. למה לא חלקת שדה לזרוע ולנטוע? למה? מה העניין? כן.
אני רוצה להיות בטוח שהיא קבעת כאן בארץ. זה היה דבר הכי חשוב.
אבל קנו את החלקה אחרי שהיא נפטרה. בכלל לא קשור אליה. אברהם אבינו קונה עבורה. כלומר, זו לא בקשה שלה. ויותר מזה. הנחלה הזו, מערת המכפלה, בית העלמין של האבות, הם, היא, סליחה, מקום שברור ואין בו מחלוקת, בגלל זה נלחמים על זה, שיש שלושה מקומות שלא יכולים אומות העולם לבוא ולומר, סתם, זה לא שלכם, כי קנינו אותה. אחד מהם זה מערת המכפלה. השנייה זה הר הבית. כלומר מדובר פה על קניין משמעותי ביותר שהוא חלק מארץ ישראל. נחלה שעוברת בירושה. לכן יצחק טבעי לו שקוברים שם את רבקה. כי זה שלו. כי יורש. ויעקב במצרים מצווה לקבור אותו באותו מקום. זה שלי, אני היורש. לכן חלקו השני של הפסוק יזכרנו. הודע השם ימתם עמים ונחלתם בעולם תהיה. זה שלהם לעולם. כשיצחק לוקח את רבקה לאישה, הוא מביא אותה לאן? האוהלה שרה אמו. איפה זה? בחברון. ליד מערת המכפלה. זה הנחלה. שם הוא חי. כלומר, יש פה שני מישורי נחלה. יש נחלה פיזית, אדמה. אבל יש מעבר לנחלת האדמה נחלה רוחנית, המשכיות של דרך חיים. ולא במקרה אומרים חז"ל, איך ידע יצחק שאכן רבקה היא המשכיותה של שרה? כי כששרה הייתה בחיים, היה נר של שבת שעברה דולק עד שהיו מדליקים את נר שבת הבאה. היה ענן קשור מעל האוהל, היה ענן של שכינה שראו אותו מעל האוהל של שרה. וכששרה הייתה עושה בצק, נעשה לרפות לחם, הייתה ברכה. ראו זה מספיק והיה שפע. כשרבקה ובאה לאוהלה של שרה לחיות עם יצחק, חזרו שלושת הסימנים. כי אחרי הפטירה של שרה, ולפני שיצחק הביא את רבקה, נעלם הענן, אין ברכה, והנר הפסיק לדלוק. נחלתה של שרה עוברת לרבקה. נחלה רוחנית.
זה משהו שרואים.
כן, בצק ומרתפח, רואים אם יש ברכה או לא. תשאלו את האימהות. כשיש ברכה, העוגה יוצאת נפלא. כשאין, לא נעים. אבל למעשה, אנחנו מדברים פה על שני מושגים. אבל המושג המרכזי שאנחנו מדברים עליו, בת מאה כבת 20, בת 20 כבת 7, כלומר מדברים על תמימות. אני בטוח שכולכם שמעתם על שפת אמת, האדמו"ר מגור. בשפת אמת, על הפסוק, יודע השם, ימי תמימים, אני רוצה לקרוא לכם דברים שהוא כתב. אומר בשנת תפריש למד ד', המושג הזה של תמימות, אנחנו מכירים בשני מקומות. יש לנו, וספרתם לכם במחרת השבת, ומביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות. כלומר, שבעה שבועות שלמים. ספירת האור. אומר השפת אמת, יש קשר בין התמימות, השלמות, לשבת. השבת מסמלת שלמות. ויחולו השמיים והארץ, למדנו את זה בפרק א'. בבראשית. ויחולו השמיים והארץ, כלומר נשלמה הבריאה כולה והשלמות הראויה לבני האדם. אומר הרב, אני קורא, יש לפרש ימי תמימים. מה פירוש יודע השם ימי תמימים? הם שבתות השנה, שהם הימים שאין בהם מלאכה גשמית. בשבת ידוע, יש בהם תת מלאכות אסורות. ותת המלאכות האסורות הללו הם שורש של כל המקצועות בעולם. אין מלאכות בשבת. וכל מה שנעשה בהם מקשר ומדבק בשורש של החיות, לכן נקראו ימי תמימים, כלומר לפי דברי השפת אמת, ימי השבוע אלו ימים שהם אינם שלמים מבחינת הקשר הרוחני של השורש. השבת היא השורש של כל הבריאה. הכל נברא לצורך השבת. אולי זה מסביר, עוד אנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. הכל מוביל אל השבת שהיא תמימה, היא שלמה. איך באה לידי ביטוי השלמות שלה? שאין בה מלאכה. אלא הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא באופן השגחתי מצידו, ללא שותפותו של האדם. אתה לא פועל שום דבר בבריאה, כמו שחשבת שישה ימים. הכל בא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. לא ממך. ולא היחס בין ששת ימי המעשה ליום השבת, הוא בא באופן בולט ומתאפיין בחיות שזורמת מהשבת. שבת היא הבטריה. השבת היא האנרגיה של ששת הימים שיבואו אחריה. כלומר, שפת אמת לוקח את המושג ימי תמימים ומשווה אותם, מסביר אותם, איזה ימים מדובר? על השבתות. שבתות של כל השבת. שים לב, אנחנו מדברים בפסוק יודע השם ימי תמימים, אנחנו מדברים על זמן. זמן זה ימים, מגר עד כאן. ואנחנו מדברים על דבר שהוא גיאוגרף, נחלתם, נחלה מצויה במקום מסוים. כלומר, זמן ומקום. והתמימות שייכת לשני הדברים, גם לזמן וגם למקום. השלמות לא יכולה להיות רק בבית, או רק בישיבה, או רק באוטובוס, או רק במקום מסוים. היא צריכה להיות מחוברת כל הזמן, בכל מקום. לכן מחברים בין ימי תמימי לנחלתם. אי אפשר לנתק בין השניים. שבכל זמן ובכל מקום אדם צריך להיות שלם עם השם אלוהיו. ומילא, בתוך זה אנחנו מבינים שהקשר אל השורש, אל המקור של הכוחות הרוחניים, הנפשיים, החומריים של העולם, באים מהשבת. והשבת היא ההוכחה הגדולה ביותר של אמונת השם. כי אם כל השבוע אדם יכול לחשוב בטעות שרק בגלל שכלו או כוחותיו הפיזיים הדברים נעשו, הוא חי בתחושה מוטעת. הוא לא קורא נכון את האמת. לכן אמר הפסוק, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ואדם יכול להתבלבל ולחשוב שאלמלא הוא ומה שהוא פעל, זה לא היה קורה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בסדר, פעם בשבוע נאזן אותך. בשבת אסור לך לעבוד. זה נורא מעניין. השמש זורחת. הירח, כוכבים, הפירות גדלים בגינה, הכל קורה בלעדיך. אז איפה הדמיון, המחשבה המוטעת שלך, שהכל בא בזכותך ובכוחך? תורה, תתחזק באמונה שכל מה שאתה פועל ועושה בא מכוחו של הקדוש ברוך הוא שנתן לך. מטרת השבת, אם כן, לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. והיו חיי שרה 100 שנה ו-27 שנים, שני חיי שרה כולם לטובה. לא היה רגע שבו היה אצל שרה הבנה מוטעת שהכל מכוחה. אלא הכל מאיתו ידברה. לכן היא נקראת תמימה, לכן כולם שווים לטובה. כי אין לך הכרת טובה גדולה מזו להודות למי שאמר והיה עולם. ואנחנו בשנת שמיטה. ובשנת השמיטה אין לך דבר בולט יותר מהשבטת הקרקע לחלוטין. שש שנים תזרע כרמך, שש שנים אדם עובד, חקלאי, חורש, זורע, קוצר, מלקט, אוסף, מוכר, שש שנים זה המון זמן. האדם יכול להגיע להכרה שזה הוא עושה את הכל, הוא יהיה שקוע בזה עמוק. ולא די בשבת כדי להוציא אותו מהדמיון המופרז הזה. כי שבוע רודף שבוע, והשבת היא רק יום אחד. כשאדם נמצא בחומריות, יום אחד רוחני זה לא מספיק. באה שנת השמיטה, אומרת לאדם, לא יום, שנה. בשביל חקלאי, שנה, לא לאבד את הקרקע, זה אבדון, זה פשיטת רגל. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אל יאללה, אתה תיווכח, כי לי כולה הארץ, תיווכח שכל השש שנים הקודמות היה בזכות השגחה ושום דבר לא מקורה. בשנה השביעית תשבות. התורה משווה בין רעיון השבת לרעיון השמיטה. אם אנחנו בשנת השמיטה, לפחות בשנה הזאת, שהיא חיה וקיימת, ומסתכל על השפע שקיים פה, על הברכה העצומה שיש בחיים, מה שאנחנו צריכים, באכילה, בשתייה, בירקות, בפירות, ולהבין שהקדוש ברוך הוא פעל כל זאת, כמו שאומר הנביא ישעיה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל, מאיפה זה בא? לא משקים, לא מדשנים, לא מפתחים, הכל יש. רק מדוי להתעורר ולהתחזק באמונה, שנהיה תמימים באמונתנו, שלמים בהבנה הזו, שאין עוד מלבדו בכל העולם כולו, מושגח, מושגח על כל עניין ודבר, ונותר לנו רק בשנה זו לעשות את חשבון הנפש, כדי שנזכה שיהיו ימינו כולם לטובה. שבת שלום.
שבת שלום.